אנחנו נלמד את ההפטרה לפרשת בשלח. ההפטרה בפרשת בשלח נמצאת בספר השני בתנ"ך, ספר שופטים. יש בזה שני מנהגים, אצלנו נוהגים לקרוא כמנהג האשכנזים, שזה יוצא ההפטרה הכי ארוכה במשך השנה. זה מתחיל מפסוק ד' בפרק ד' בשופטים, ועד פרק A, עד הסיום, עד פסוק למד א'. ההפטרה מחולקת לשני חלקים. נדבר קצת רקע כללי לפני שנלמד. ההפטרה מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון של ההפטרה מתאר את המאבק שהיה בין מי שהיה חי בארץ פה בצפון נגד הכנענים. זה החלק הראשון של ההפטרה. החלק השני זה דברי שירה והודיה לקדוש ברוך הוא, שאמרה דבורה על הניצחון הגדול שברוך השם היה לעם ישראל. על איזה תקופה מדובר כאן? מדובר על תקופה שנקראת תקופת השופטים. תקופת השופטים זה היה אחרי שעם ישראל נכנס לארץ, כמובן על ידי יהושע בן נון, אחרי מות יהושע, והרי בזמן יהושע הצליחו להחריט המון מהגויים פה, אבל לא הספיקו להחריט את כולם. נשארו בארץ נשארו בארץ כמות של גויים, והנשארים בארץ הם השפיעו לרעה על היהודים שגרו כאן, וגם הציקו להם והעיקו להם, והיה סיפורים שלמים סביבם. התקופה הזו נמשכה בערך 350 שנה. זה תקופת השופטים. תקופת השופטים, השופטים הם היו אלה שהניגו את עם ישראל. מעניין הכינוי שופטים, בדרך כלל אנחנו מכירים את הכינוי שופט בבית משפט, שיש ריב וויכוח בין שניים, באים לשופט שיעשה ביניהם את הבוררות ואת הדין. פה כינוי שופטים זה למנהיגים. דהיינו מי שהניגו אותם ישראל, הושיעו אותם מהבעיות, מהצרות, מהמלחמות, הם היו השופטים. השופטים שהיו במשך השנים האלה, 350 שנה, היו שופטים משבטים שונים, זה לא היה משבט אחד, לא כמו המלכים שאחר כך אז היו משבטים קבועים, השופטים היו מכל מיני שבטים, חלקם של השופטים היו נביאים, לא כולם, ושופט יכל היה להיות גם אישה. בתקופה המדוברת פה בהפטרה, עם ישראל היו תחת שלטונו, היינו תחת מרותו כזו או אחרת של מלך כנען, קראו לו יבין, מלך כנען. הוא היה, הממלכה שלו הייתה בחצור, היה לו שר צבא, קראו לו סיסרא. והוא הציק ליהודים במשך 20 שנה, בצורה מאוד מאוד קשה. וזה גרם מצד אחד שהיהודים חזרו בתשובה, הם הבינו שזה מסר מלמעלה. והקדוש ברוך הוא שלח להם את הישועה, במקרה הזה על ידי אישה. מי זאת הייתה האישה, שאיתה פותחים את ההפטרה הזו, היא הייתה אישה, השם שלה היה דבורה. דבורה היא הייתה אישה מאוד מאוד חכמה, יראת שמיים, והיא זכתה לדברים נפלאים, זכתה לנבואה, זכתה לתורה, זכתה למנהיגות, למרות שבאותו זמן היו גדולי ישראל. לדוגמה, אחד מהמפורסמים שהיה בזמן שלה, היה פנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא היה חי באותה תקופה של דבורה. אבל למרות זאת המנהיגה השופטת הייתה דבורה. היא הייתה מאוד מאוד חכמה והיא השפיעה על כל המנהיגים בעם ישראל, היא הפיצה תורה ואמונה וכולי. היא הייתה אחת משבע נביאות שהיו לעם ישראל. גמרא מביאה שבהיסטוריה היו שבע נביאות, מי הם היו? שרה, מרים, דבורה, שעליה אנחנו קוראים פה, הייתה חנה, אביגיל, חולדה ואסתר. אלו השבעה נביאים של עם ישראל. אנחנו פה לומדים על דבורה, היא השלישית המוכרת לנו בסדר הדורות, ופה אנחנו נלמד איך היא נתנה את העצה לצאת, להילחם בכנעניים שעליהם מדובר. אז נקרא את הפסוקים הראשונים של ההפטרה. מתחיל מפסוק ד', פרק ד'. אומרת התורה, אומרת ההפטרה, ודבורה אישה נביאה. אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. דבורה זכתה לנבואה, עכשיו למה היא זכתה לנבואה? כתוב עליה אשת לפידות, יש כמה וכמה פירושים בחז"ל, מה פירוש אשת לפידות. קודם כל, בפשט, לפי אחד המפרשים בכל אופן, אשת לפידות זה כינוי לדבורה על המעלה שלה, שהיא הייתה אשת חיל, כמו לפיד אש, הייתה זריזה מאוד, ולכן היא זכתה להיות שופטת את ישראל. זה אחד הפירושים באשת לפידות. יש, נביא עוד שני אופנים, איך בחז"ל מסבירים מה זה אשת לפידות. יש דעה בחז"ל שבעלה, ומי שמוזכר מיד בפסוק ו', ברק בן אבינועם, שנזכיר אותו, שהיה חלק מהסיפור שמסופר כאן, זה היה בעלה. וקראו לו ברק, והכינוי שלו היה לפידות. כי ברק ולפיד, יש ביניהם דמיון ברעיון, לכן הכינוי שלו היה לפידות, והפסוק אומר שהיא הייתה אשתו של לפידות. יש במדרש פירוש שלישי, שהיא הייתה עושה פתילות לבית המקדש. הייתה שולחת עם בעלה פתילות לבית המקדש. ופתילה שמשתמשים איתה למנורה או כולי, זה כמו לפיד. הייתה פתילות גדולות. אז קוראים לה אשת לפידות, הייתה אישה שפעלה ועשתה פתילות לבית המקדש. כל פנים, ודאי היא קראו לה דבורה, והיא הייתה אישה מאוד מאוד מיוחדת. פסוק ה' מתאר, והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים. וילו אליה בני ישראל למשפט. איפה היא הייתה יושבת ומקבלת קהל, והייתה גם שופטת וגם הביאה דברי נבואה וכדומה, לא הייתה יושבת בבית שלה, אלא הייתה יושבת תחת תומר דבורה. תומר דבורה זה עץ, כך קראו לו, תומר דבורה. והסיבה היא שהיא ישבה שמה, לא במקום בבית, כדי שהיא לא יהיה מצב של איחוד בין אישה לגבר שמגיע אליה, אז היא ישבה במקום פתוח, תחת העץ, שמה היא ישבה. המקום שהיא ישבה, זה היה בנחלה של שבט אפרים, במיקום שהפסוק אומר, בין הרמה ובין בית אל, זה היה בשבט אפרים, ויהודים היו עולים אליה למשפט, דיינו היה גם המובן הפשוט, שופט, שבאה לעשות סדר וללמד דין והלכה וכולי, באו לאישה, היא הייתה המנהיגה. פסוק ו', ותשלח, ותקרא לברק בן אבינועם, מקדש נפתלי, ותאמר אליו, הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש, מבני נפתלי ומבני זבולון. היא שלחה שליח לקרוא לברק בן אבינועם. לפי אחד הדעות שאמרנו, זה בעצם בעלה. היא שלחה לקרוא לו מהמקום, מהבית שהם היו גרים, מנחלת נפתלי. ואומרת לה, אומרת לו לברק שיש לה נבואה מאת השם. הקדוש ברוך הוא ציווה בנבואה שהוא, הברק, ייקח יוזמה לעזור לעם ישראל, להציל אותם. דהיינו, מה הוא אומר, מה הוא יעשה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו שהוא ימשוך את היהודים, ימשוך קהל גדול, קהל של צבא גדול, של 10,000 איש, שילכו להר תבור, ושמה ילחמו עם השר של הצבא של כנען, שקראו לו כאמור סיסרא. ועל ידם, 10,000 איש הוא ייקח, הם יהיו מבני נפתלי ומבני זבולון, והיא אומרת לו בנבואה שהוא יזכה להביא ישועה לעם ישראל. יש לך משימה. והנבואה הסתיימה בפסוק זין, שאומרת לו עוד נבואה, מה יקרה כשאתם תלכו לשם? איך תסתיים המלחמה? זאת אומרת בפסוק זין, ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין, ואת רכבו ואת המונו, ונתתיהו בידיך. היא אומרת לו בנבואה שיהיה בדרך אלוקית, ימשוך את שר הצבא, את סיסרא, ימשוך אותו אליו לנחל קישון, הוא יבוא כאילו להילחם עם היהודים מנחל קישון, סמוך להר תבור, והוא לא יבוא לבד, הוא יבוא עם רכבו. רכבו כתוב שהיו לו 900 רכבי ברזל, שזה היה מה שנקרא הטנקים המשוכללים של אז, והיה לו המונו, היה לו המון המון חיילים תחתיו, הוא יבוא עם כולם, עם כל החיילים, עם כל הנשך הכי מתוחכם, הם יבואו כולם, יימשכו לנחל קישון, והיא אומרת לו בנבואה, הוא נתתי הוא בידיך. הקדוש ברוך הוא אומר שבדרך נס, אתה תצליח, ולא בכוח אנושי, כל הצבא של כנען עם סיסרה, יפלו כולם בידיך של ברק בן אבינועם, ויהיה ישועה לעם ישראל.